הורים, ילדים, יחסים, פרק מספר, לא ידוע כרגע, אנחנו...
שכחתי את המיקרופון.
כן, כדאי שתדברי למיקרופון.
הנה אני עם המיקרופון. הורים, ילדים, יחסים, זה תמיד מרתק, נכון, שרון?
כן.
תמיד, כן.
נספר למאזיננו שזו הפעם השנייה שאנחנו מתחילים את ההקלטה הזו. הפעם הקודמת הקלטנו והייתה לנו איזושהי תקלה, נקווה שלא תחזור. היה לנו פתיח נהדר, גם לא נחזור עליו.
והאורחת אמרה לנו לא לשחזר.
לא, לא, אנחנו לא מהמשחזרים.
זהו.
את יודעת, לפעמים בהופעות, אני לא אנקוב בשמו של הזמר, אבל יש זמר שאני מאוד אוהב, והייתי אצלו בכמה הופעות. כמה וכמה הופעות. ויש לו את אותם טקסטים שהוא עם הקהל.
בין לבין.
בין
כן.
לבין. וזה די מבאס, כאילו, איפה הספונטניות?
אז יש כאלה שיש להם קצת יותר ספונטניות. יש כאלה שצריכים לדבוק בטקסט, שרון. אני חושבת שלעמוד על במה, אתה ואני עומדים על במות, באופן לגמרי אחר, לא מול 40 אלף איש, אלא מול 400 ו-4 אלפים. נגיד, wishful thinking, מה שנקרא. אני עוד אגיע לקסריה יום אחד, mind my word. על זה אני עובדת עכשיו. בכל אופן, ולפעמים צריך לדבוק בטקסט כדי לדעת ולשרוד את זה. ואת הספונטנית הם עושים בביצוע של השירים, לדעתי. כי שמה באמת אתה מביא את הנשמה גם.
טוב, אני חסיד של ספונטניות. נראה לי גם שהאורחת שאיתנו, שמיד נציג אותה, גם היא חסידה של ספונטניות. אז הנה, הכל הולך בסדר, אין לנו עניינים טכניים, אז בואו נציג את האורחת שלנו.
יאללה.
היא נולדה בשנת 1960, לאמא פולה ואבא דוב. קצת לפני גיל 5 נפטר אביה, והיא גדלה לצד אמא ואחיה הגדול מיקי. היא התגייסה לשירות צבאי בנחל, שם גם הכירה את איציק, בעלה לעתיד, שאיציק, היא ממעטת להשתמש בשם הזה, אפילו לא יודע על מי אני מדבר לרגע. לאחר השירות הצבאי למדה משחק בבית צבי, שם התבלטה בעיקר בזכות אישיותה התזזיתית ושערה הג'ינג'י. לאורך השנים היא שיחקה בשלל תפקידים, בתיאטרון, בטלוויזיה, הכי מזוהה בעיקר בזכות תפקידיה הקומיים, ואישיותה הקומית. שלום, אודיה קורן.
שלום, אודיה.
אודיה, נכון.
אודיה.
כשאמרת אישיותה, בא לי להגיד אישיותה הג'ינג'ית, שזה מבחינתנו גם כן לפעמים אומר, כשאומרים ג'ינג'ים, אז אנחנו די יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו יודעים על מה מדובר.
תשמעי, זה עד כדי כך משמעותי, שאיזשהו תפקיד שהבמאי לא התעקש שאני אהיה עם פאה.
כי הג'ינג'יות לא התאימה.
הג'ינג'יות אומר, לא, היא לא יכולה, אמרתי לו, תקשיב, היו גם בשנות ה-60 ג'ינג'ים, זה כאילו, אומר, זה מכתים משהו, ואז כששמתי את הפאה, זה קורה לי לפעמים, אני אפילו לא מזהת, אני חושבת שאין לי פנים, בגלל הקול שלי, מהרדיו, ויש לי שיער ג'ינג'י. וכשמעלימים לי את השיער, אפילו אני בעצמי, לא זוכרת את הפנים שלי.
אבל זה לא מאפשר אותך להיכנס, זה לא מאפשר לך אולי להיכנס לדמות אחרת, למה שהוא רצה?
כן, אני מאוד אוהבת את זה. אני רק כל פעם תמהה על הדומיננטיות של הצבע הזה, כי אין את זה לאף אחד אחר. את יודעת, תחשבי על כל השחקניות שאת מכירה. גם עם פאה, את רואה שזה הן. אצלי, אפילו שלחתי את התמונה עם הפאה למנהלת האישית שלי, והיא לא זיהתה אותי, שכתבה לי מי זאת.
עד כדי כך זה חלק מהאישית.
זה רק שיער, לא היה, כן, זה נורא מעניין.
מעניין, מעניין.
רשמתי לי במחנה את השם שלך, כמו שצריך, כדי שאני לא ייפול ונפלתי.
אודיה.
אודיה. זה שם מוזר.
והשאלה שלי, ולהתעכב על השם שלך.
גם היום, לא רק בתור ילדה, אף אחד לא מבין את השם הזה. נדמה לי שעכשיו...
זה אודה לאדוני.
אודיה, פיתחו לי שערי צדק עבור במודיה. נדמה לי שעכשיו זה נהיה יותר קל, כי יש זמרת בשם אודיה, שכמעט עשיתי תאונה, כי יום אחד מרוחה באיזה צומת, שהיא גם קוראת לעצמה רק בשם הפרטי.
נכון.
אודיה.
היא מאוד חזקה עכשיו.
מאוד חזקה, זה קצת פתאום זה שם שכי אף אחד לא... הוא בכלל לא היה במגזר החילוני בטח שלו. כן, זה תמיד מונולוג, אתה יודע.
ואתה יודע, שרון, דווקא בגלל שפתחת זה לוקח אותי ישר למקום של למה קוראים לילדה אודיה.
כן. את לא באה מבית דתי.
לא ממש, לא. זה, תראו, לפני, לא יודעת, שנתיים או משהו כזה, אחד הטכנאים גלי צהל שיבש את השם שלי, ואז כשהתחלנו לשדר, אני ודטנר, אז הוא אמר לי, תגידי, מה זה השם הזה ומאיפה זה? וסיפרתי לו את מה שידוע לי, שאני נולדתי בניתוח קיסרי, כלומר, אמי ילדה אותי בניתוח קיסרי בבית חולים אסותא בתל אביב, ואז נתנו להישאר לפחות שבוע בבית חולים, איתה בחדר שכבה אישה שילדה גם כן, והייתה לה ילדה יותר גדולה, שקראו לה עודיה, וכשהיא באה לבקר, אמא שלי זה מצא חן בעיניה.
וואו.
ומזה השם, את חושבת ששבועיים אחרי לא קיבלתי הודעה בפייסבוק, שלום, אני חושבת שאת קרויה על שם אחותי, את יודעת,
וואו,
ישראל.
גדול.
כן, אותה ילדה שנולדה איתי.
מעניין. יו, שרון, יו, אני אגיד משהו ביוגרפי רגע עליי, אני לא זוכר, סיפרתי לך, שלי קוראים מיכל, אני נולדתי אחרי שני בנים, וממש שאמא שלי הייתה בסוף ההיריון, היא הלכה אז לתיאטרון הישראלי שהיה, והייתה אז ההצגה מיכל בת שאול, והיא כל כך התרשמה, והיא אמרה, אם אני ילד בת, אני אקרא לה מיכל, וזה היה שם מאוד מקורי, אני הייתי 8 שנים בבית ספר יסודי, לאף אחת לא קוראו מיכל, מה שהיו אז זה נווה ודורית וסיגל ואביגיל, כן, ותמיד הרגשתי מאוד מיוחדת בגלל השם הזה.
אתם דיברתם קודם על הספונטניות, סתם רציתי בקטנה,
כן.
לספר לכם על אחד המוטואים בחיי, שמיוחס את צ'רלי צ'פלין, שהוא אמר וזה תמיד אני אומרת כשמתקשרים אליי, את יכולה לבוא עוד שעה לתוכנית בוקר, לדבר על הרי געש? ואני אומרת, לא, כי אני צריכה לחשוב מה להגיד, אוי, מה הבעיה בשבילך, מה להגיד, כי את יודעת לאלתר, ואז אני תמיד אומרת את המשפט הזה, ואני תמיד באה מוכנה, יכול להיות שאני לא אשתמש בשום דבר ממה שהכנתי, אבל...
אבל לדעת ללכת על החבל, את יודעת.
קודם כל צריך לדעת ללכת, כן.
וואו.
וגם אתה צריך, אפרופו הזמרים שלך, אתה בא יותר מפעם אחת, וכמו רוב האנשים, אתה מצפה שבשבילך, תהיה כל פעם מופע אחרת.
נכון.
אבל הקהל שבא צריך להרגיש שזה פעם ראשונה שהוא רואה את המופע. אתה מבין? אז האתגר של השחקן או של הפרפורמר, זה שם העבודה. בגלל זה כשאני אומרת, תלכו עם עוד משחק, לא ילמדו אתכם כישרון, אבל ילמדו אתכם לתת כל ערב מחדש את הטריות הזאת, שלא קהל שבא לראות לך בפעם ה-200, ירגיש שכבר...
שאתה משחזר.
שאתה משחזר. כן. אז החוכמה, יכול להיות שאתה לא נהנה, כי אותו זמר לא יודע
כן,
לעשות
נכון,
את זה טרי.
כן, אתה רפרש הזה.
בדיוק.
ואני חוזרת שוב לידותך, גם כן. בגלל צ'רלי צ'פלין, מכיוון ש... צריך ללמד ילדים ללכת על החבל. זאת אומרת שיש פה איזשהו משהו מאוד, לא סתם גם את מתחברת לציטוט הזה עצמו. כי ליפול כולנו נופלים. השאלה באמת, אם לימדו אותנו ללכת על החבל, או מה אנחנו עושים עם הדבר הזה?
אני אז, לא... כן.
אז בואי, אז קחי אותנו
סובח
רגע.
סובח אצלי.
אז שרון אמר, זה באמת גדלה לאמא ניצולת שואה. כשמדברים עם ילדים שהם דור שני לשואה, לכל אחד יש סיפור אחר. פה זה אמא שמספרת, שמה זה אמא שלא מספרת כלום. פה זה כן. מאוד מעניין.
במקרה שלי, היו שני ילדים שגדלו בבית, שאחד לא שאל ואחד כן שאלה. זאת אומרת, אמא מספרת לאחת, לא מספרת לשני.
השני זה אחי.
אחי, עכשיו, אני אומרת לך, אצלנו שום דבר הוא לא תקין. כלומר, לא נורמטיבי, אני לא רוצה להגיד לא תקין, זה אני... אני כן חשוב לי להגיד, בגלל שאנחנו מדברים על הורים וילדים ועל בית, שההבנה שלי, שהייתה לי ילדות לא פשוטה נקרא לזה, היא התרחשה רק אחרי שהלכתי לטיפול. זאת אומרת, אני הגעתי לטיפול עם הרגשה שהכל היה נהדר, שהייתה לי ילדות מופלאה.
באיזה גיל זה?
שילמתי הרבה כסף בגיל 30.
כלומר, ההבנה המאוחרת הזו.
כן, והיא התעקשה איתי, הפסיכולוגית, בכלל לחבר אותי לילדה שהייתה, ואני אספר לכם על זה אחר כך. אבל מבחינה ביוגרפית נולדתי, אמי ניצולת שואה, שנשארה לבד, היא נישאה למי שדי הציל אותה במלחמה, הם הגיעו לפריז, אחי נולד שם, ואביו נפטר כשאחיה בן שנה וקצת.
כלומר, בעלה הראשון של אמא שלך.
בעלה הראשון של אמא שלי מת, היא הייתה כן. בת 24, נשארה עם תינוק.
ממה הוא מת, את יודעת?
כן, הוא היה בן 30, היה לו אולקוס מהמלחמה, ולא היה אנטיביוטיקה, ניתוח הזדהם והוא מת. היא נשארה לבד בעיר, לא היה לה אפילו... היה לה מקרה קארט דה סג'ור, מין תעודת פליט כזה,
כן. עם תינוק בן שנה.
עם תינוק בן שנה. הגיס שלה שחי שם, שהיה רופא, אמר לה, לכת תלמידי להיות אחות, כי זה מקצוע שתמיד הצטרכו. לא היה לה שום נטייה לזה, שום קשר לזה. אם לא המלחמה, אמא שלי הייתה כנראה נהיית מתרגמת סימולטנית או משהו כזה. אם בכלל, בכל מקרה כך זה היה, השנים התגלגלו, היא עלתה לארץ שאחרי היה בן 5, ואז היא, אחרי כמה זמן הכירה את אבא שלי, וכשאחיה בן 13 אני נולדתי, 13 וחצי, כלומר כמעט 14 שנים בינינו.
ממש פער.
כשהייתי בת 5, אבי נפטר.
קצת גם? לפני ממש, נכון?
מה?
המוות של אבא שלך, תפוס אותך.
חודש לפני כן. יום הולדת 5 שלי, הוא נפטר בפחות 19 מדום לב, יצא מהבית ולא חזר, הוא היה כבר חולה לב.
וואי, רגע, תחשוב על הילדה הזו שאבא שלה יוצא מהבית ולא חוזר.
אז בואי תשמעי את ההמשך שאת אוהבי.
איזה תחושת נטישה, היא מלא.
לא אמרו לי שהוא מת.
כן, לא דיברו, אז זה משקע אותי.
אמרו לי שהוא נסע לטייל. ואני שמעתי באופן רשמי, קיבלתי הודעה על מותו, מילד בשכונה, בטח 3 שנים אחרי, ואני כן זוכרת את זה, אני זוכרת שרצתי הביתה, ושאלתי את אמא, אמרו לי שאבא מת וזה, ו... כאילו, כנראה, לא זוכרת איזו תשובה נורא ברורה.
את זוכרת את הילדה הזאת אולי, האם הילדה הזאת שואלת את עצמה, ילדה בת 6, בת 7, לפני 8,
יודעת,
היא אומרת, למה הוא הלך לטייל והוא לא מתקשר? או איפה הוא מטייל והוא לא לקח
טוב,
אותי?
טוב, תקשיבו, זה ייקח את כל התוכנית, כי אני צריכה, כי אתם אוהבים סיפורים. תראי, אחד אני אתחיל מזה ששאלתי לימים את אמא שלי, לא שאלתי, איפה הוא?
נכון.
אז היא אמרה, שאלת. אמרתי, נו, והיא אומרת, ואז הפסקת לשאול.
כן.
ילד מרגיש, אני לא זוכרת.
היא כנראה לא ענתה לך, אז הפסקת לשאול.
אולי ענתה, אני לא זוכרת. בכלל, אני זוכרת את אבא שלי רק משני אירועים, ושניהם טראומטיים. אין לי זיכרון של אבא מחבק, מלטף או משהו כזה.
מה הם האירועים האלה, אותם שניים?
אנחנו פותחים הרבה סוגריים. אחד האירועים הוא שאני נכנסת לסלון ואני רואה את אבא שלי מרביץ לאמא שלי. אני רואה אותה שוכבת על הספה בסלון עם ידיים מאחורי הגב, כאילו נשענת לאחור והוא רוכן מעליה והיא צועקת. וזה נראה שהוא מרביץ לה, ואני כן זוכרת את עצמי, מנסה למשוך אותו. לימים שביררתי מה זה הזיכרון הזה, זה היה התקף דיכאון המז'ורי הראשון שלה, והיה לה כדורים ביד, הוא ניסה להוציא לה אותם. אבל זה היה הסבר כבר, הזיכרון כבר נצרב.
כן.
ההסבר היה הרבה אחרי.
אבא מרביץ לאמא.
אבל בכל מקרה, לפעמים אני חושבת שאולי יותר קל לי מאנשים שהתייתמו בגיל יותר מבוגר. אני לא זוכרת בבחינה רגשית, אין לי זיכרון רגשי של אובדן. ואני עד כדי כך, כנראה הייתי אמא, שהפעם הראשונה שהעליתי על דעתי שאולי נגרם לי... נגרמה איזושהי חבלה. זה היה כשהבת שלי הייתה בת 5, והלכתי עם אמא שלי לקבר של אבי, שזה גם היה סיפור שתמיד היא צריכה ללכת איתה וסניתי את זה. וזה היה הפעם הראשונה שאני עומדת איתה שם, ופתאום אני קולטת שהבת שלי בת 5, ואני אומרת לעצמי, אוי, אמא, אם עכשיו אבא שלה היה מת, זה לא היה מערער אותה לגמרי, זה כבר בן אדם. אולי גם לי זה היה ככה. זה הפעם הראשונה שהעליתי על דעתי, בכלל את
ההשפעה של הדבר הזה על הילדה הזאת.
כי תמיד אמרתי, אני אבא, אבא שלי מת, הלאה,
הלאה.
עכשיו, לסיפור שלך, איך חיכיתי שהוא יחזור? אני לוקחת אתכם 14 שנים אחרי, אני ב-19, ואני באחזות הנחל, וב3 בלילה מהירה אותי, הקשרית לילה, היה אז מין מונח כזה, מישהי שישבה ליד מין סוג של מכשיר קשר, קראו לה מריומה, אני זוכרת את השם שלה עד היום, היא אומרת לי, אבא שלך בטלפון, קומי. אני מתוך שינה, 3 בלילה. שינה של צבא, אתם זוכרים, זה... ואני מתוך שינה, אני אומרת לה, מה? היא אומרת, אבא שלך בטלפון, הוא אומר שזה דחוף. ואני אומרת לה, על מה את מדברת? אבא שלי מת לפני 14 שנה, עזבי אותי. אני מסתובבת, מנסה להירדם, אני שומעת, אתה מתחילה לפקוט. היא הייתה בפאניקה, הייתה בחורה כזאת...
כי מישהו כנראה באמת חיפש אותך.
אז באמת מדבר איתה, לא, היא הייתה כזאת בחורה, את יודעת מה... מה מת? הוא מדיבר איתי, הוא נכנסה להיסטריה, ואני קמתי. וב5 דקות, או 4 דקות, או 3 דקות, שלקח לי להגיע לאותו מכשיר קשר, לא היה לי ספק שזה אבא שלי. ואני אפילו זוכרת שהצפקתי לחשוב מה הסיבה שהוא לא היה כל כך בשנים. אמרתי, אולי הוא היה מרגל, והוא היה בחול, ורק עכשיו הוא הצליח לצאת. אולי, כשהגעתי לטלפון, זה היה הבא מאמץ שלי מהקיבוץ, שהייתי מאוד קשורה אליהם, הם היו מבוגרים לי ב4 שנים, אבל היו משפחה, וביתם נולדה הבחורה, וזה כמובן...
והוא התקשר
לי... אם הוא היה מתקשר בבוקר, לא, הייתי יודעת שזה קובי, את יודעת, אבל משהו בלילה הזה, שכל ההגנות...
שאתה לא בצלילות.
כן, ואז פעם ראשונה אמרתי לעצמי, וואי, זה היה קרח נורא דק, כאילו בסוף... אני לא יודעת, אתם מבינים בזה יותר, אבל היום, ממרום גילי, אני מרגישה שבסוף, כל הסימנים נצרבים עד גיל מאוד צעיר, ואחר כך זה רק שכבות קרח דקות, שכל דריכה לא אחראית מנפצת אותם. זאת אומרת, אתה לא באמת, כאילו המשכתי כנראה לחכות שהוא יחזור. גם זה, אולי.
זה היה ריק שלא מולה אף פעם.
זה היה
ממש ריק. וקום.
הוא כן מולה, אבל אתה כנראה, אין לי הסבר לזה, מיכל, זה באמת המקצוע שלך ושל פסיכולוגים. אתה, בגלל זה, אני לאט לאט עם השנים מבינה גם שכן יש מאוחר מדי. תמיד אומרים, אף פעם לא מאוחר מדי, זה לא נכון. יש דברים שמאוחר מדי, שלא הכל אפשר לתקן. אתה יכול להמשיך הלאה, עם הסדקים האלה, כמו אצל היפנים, אתם מכירים
את זה בזהב,
אבל הם שם, אני...
נכון.
זה לא... זה שאחר כך כן אמרו לי, וכן, זה לא מחק את זה שהייתי כנראה ילדה, שחיכתה שאבא שלה יחזור. אבל כמו שאני אומרת, בגלל שנולדתי עם איזה מתנת הישרדות, ובאמת אני מודה לוועדה המסדרת. אז את יודעת, הלאה, העברנו את זה.
תקשיבי, אני כמה דברים נזכרתי שקראתי עלייך איזה משהו והוצאתי מזה, אמרת אבא שלך, אני מנסה, שרון, רגע, תחשוב על המצב הפסיכולוגי של להיות מטושטשת, זה כמו אנשים שנופל להם הסוכר, יש איזה גם איזשהו סוג של כאילו השפעה פסיכולוגית, פתאום הכל מטושטש והם לא ברור להם שהם נמצאים פה, וזה איזשהו סוג של הרפול, כי זה במקול, הכל עובד על כל מיני חלקים במוח. אז אבא שלך מת, אני קראתי אז, יש שם איזושהי כתבה עלייך, ונגעת בחמש נקודות שהיו משמעותיות בחיים שלך. הספרייה, בית הקברות, הצופים, בית צבי, וזה הזכיר לי את בית הקברות. שרון, אולי אתה לא קראת את זה, תספרי לו מה היה, כשאת זוכרת את הסיפור שאני אספר אותו במקומך.
עם המשפט של אמא שלי?
עם הבן אדם שהתנגש בך ברחוב.
טוב, זה, אני גדלתי...
זה רומן עם המוות, תקשיבי.
נכון, בית קברות זה איש, הוא גם גדלתי לידו, ממש, בנחלת יצחק, כן, ויש את הסיפור הנפלא, אבא שלי קנה את הדירה בלי להגיד לאמא שלי, פשוט הודיע לה שיש דירה, ואז היא לקחה אותי לראות אותה, והיא נסעה בקו 63, שעולה במעלה הבית קברות, וזה ככה היא מספרת, אני מסתכלת, אני רואה פרחים, אני רואה עצים מחלון, אני שואלת הנהג, מה זה? הוא אומר לה, בית אלמין, עכשיו היא לא יודעת כדי כתוב עברית. חשבה, זה שם הפארק, אז היא אומרת, ואז, נו, ראיתי את הדירה, ואז הלכתי איתך לגינה, ואנחנו נכנסות, ואני רואה את הקברים, והיא תמיד... אמא שלי היה לה עניינים עם מתים, אז היה לה יותר מתים מחיים. עכשיו, גם זה היה בית קברות אחד, ואז שהייתי בתשע, אני זוכרת את עצמי חוזרת מאיזה מסיבת כיתה, את זוכרת שהיה דברים כאלה?
כן.
ואני עולה במעלה, שם אבני זיכרון במעלה הזה, בנחלת יצחק לכיוון הרחוב שלי, ואז איזה בן אדם עובר מולי, וזה מדרכה צרה, צרה, צרה עד היום, והוא כאילו התנגש לי בכתף, או ב... ואז כשחלפתי על פניו, אני שומעת אותו אומר, זה בסדר, כשאני הייתי חי, גם אני פחדתי לעבור. אני זוכרת, משפט רצתי הביתה כמו משוגעת.
קראתי את זה.
אבל העניין הוא, אמא שלי הייתה סוחבת...
חוש הומור.
לא, אני מתאר. אמא שלי הייתה סוחבת אותי לבית קברות, מה זה? היא לא הייתה אומרת הולכים לבית קברות, היא אומרת הולכים לאבא. בפברואר, שזה היה...
אבא היה קבור שם.
שם בחולון, לא, בחולון. עכשיו, אמא שלי מאוד אהבה בתי קברות. וזה היה תמיד סיבוב נורא ארוך. כי אם כבר אצל אבא, למה שלא נלך לקלישיים, בואי נלך ללוג'אים, יש את האנדרטאות של כל
ה...
כן, הייתי נגררת אחריה, ואז היה איזה יום, שהלכנו, וזה פברואר, והתחיל להחשיך מוקדם. הגענו מאוחר, וזה כזה סביבות ארבע, אני מתחילה, אי נוחות, אני בית קברות, שמתחיל לרדת...
הדמדומים, וואי.
אני אומרת לה, אמא, בואי נלך, כבר מתחיל להיות חושך, היא תמיד הייתה קצת לפניי, כי היא דהרה ממת למת. ואז היא הסתובבה ואמרה לי משפט מדהים, היא אמרה לי, מהמתים את מפחדת? טיפשה, מהחיים תפחדי.
משפט מעניין.
בינינו היא צודקת.
בביוגרפיה שלה היא צודקת.
היא צודקת מאוד.
אמא שלי, המתים היו החברים שלה, הם כולם נלקחו ממנה בשלב מוקדם מדי, גם עם הבעלים שלה, היא לא הספיקה להגיע לוויכוחים על הזבל.
בטח תחשוב על זה פעמיים, מסכנה, פעם עם תינוק בן שנה.
וכל המשפחה ו... היא הרגישה יותר, זה גם אחד הדברים שאמרתי בהספד עליה, בבית הקברות שהיא נפטרה, שהיא עכשיו באמת יכולה לנוח, היא מוקפת במי שהרגיש איתו נוח, ואנשים החיים הם...
איפה מיקי כל התקופה הזאת, מיקי אחיך הגדול?
מיקי אחי בן 14, הוא...
היה בן 14.
היה אז בן 14 שזה... כשאני נולדתי. אח שלי זה סיפור שלם, אח שלי באמת איש מתוק להפלי, אבל בכלל לא היה לו בית. כשהיא הייתה בצרפת, אז היא מסרה אותו לאיזה מקום, כי היא הייתה צריכה ללמוד
לפחות. כי היא למדה.
כשהיא הגיעה לארץ, העבודה הראשונה שלה הייתה אצל גברת דנציגר, אמו שלה פסל בבית חולים, והיא אמרה לה, את יכולה לישון פה, אבל לא עם הילד. אז היא מסרה אותו לגבעת השלושה, ואחר כך הוא היה בהדסים. למעשה היה לו שנתיים בית אמיתי, כשהתחתנה עם אבא שלי, אבא שלי נורא אהב אותו. אבי היה רווק עד גיל 45.
וואו.
אני נולדתי שואה בן 47. והוא אהב אותו נורא, והוא בכלל לא רצה עוד ילדים. הוא אמר לי, אמא שלי לא צריך, יש לנו בן. אבל כשאני נולדתי עוד פעם, אחי הדחוק שם, אז הוא הלך לכפר הירוק.
וסוף סוף ההוא, ויש לך בית, והנה מי שהיא
בא. לא יודעת, הוא הלך לכפר הירוק, הוא הלך לבית ספר הטכני של חיל אוויר, אני כבר לא זוכרת בדיוק את
הסדר.
והוא עזב את הבית בגיל מאוד צעיר. המעניין הוא, אפרופו דברים של ילדים, אמא שלי מספרת, שכשהייתי בת כמעט שנתיים, קצת פחות, התחלתי להקיא, והיא לקחה אותי לרופא, רופא בדק, הכל, זה היה מהרופא ילדים המיתולוגים, והוא אמר שהכל בסדר, ואז הוא שאל את אמא שלי, היה מישהו בבית שהלך, שהיא אהבה? זאת אומרת, כן, אח שלו, הוא היה שן איתה באותו חדר, אז הוא אמר, היא מתגעגעת אליו. ותזכרי את הסיפור של ההקאות, כי זה יחזור אחר כך בכל מיני.
אבל תראו, קודם כל זה רופא מעל ומעבר,
שיודע
לחבר בין גוף לנפש, כבר אז.
נכון, הוא אמר, היא מתגעגעת אליו. אז הוא היה בא והולך, הוא לימד אותי הרבה מאוד דברים כשהייתי ילדה, אבל אחר כך הוא התחתן בגיל צעיר, הוא היה צריך לבנות לעצמו בית.
מיקי.
ואז הקשר בינינו, הוא היה יותר רחוק, עד ההתפרצות הגדולה של המחלה של אמא שלי החזירה אותנו אחד לשני, כי היינו צריכים לתפקד פתאום ביחד. התפקידים בינינו התהפכו קצת, הוא היום אח שלי...
בינך לבינו?
כן. הוא בא אליי כל יום שלישי, בצהריים, כי יש לו איזה משהו אחרי צהריים, והוא נח אצלי ואני מבשלת לו. וואו. עשה אותו על השפה.
אוי, בית סוף סוף, כן.
אני חושבת שהכי...
הוא נח אצלך
לא
לדעתי.
לא הפסיק לרצות את האהבה של אמא שלי, האהבה הנכונה. אמא שלי, היא אהבה אותנו, אבל לא נכון בעיניי. יש דבר כזה בכלל.
זה יכול להיות, כי אני... הכל, כל מיני מילים פה, אנחנו עוברים עליהם כבדרך אגב, אבל ברגע שאת אומרת שהיו לה כדורים ביד, היא הייתה בהתקף של הדיכאון המז'ורי. היום את יודעת להגיד שזאת אותה אישה שחיה בתוך דיכאון? זאת אותה אישה עם דיכאון?
תראי,
קליני?
אחרי שאבי נפטר, את האפיזודה הזאת שסיפרתי, שאני לא זוכרת, הייתי בת 3, 3.5, הכי זוכר אותה, כי הכי אז גר בבית.
כן.
והוא כן זוכר אותה, והוא זוכר שזה לקח כמה, הרבה זמן עד שהיא יצאה מזה, הוא זוכר שהיה אבק על הרעיתים, כי אמא שלי הייתה נורא נקייה, והוא זוכר שהוא ואבא שלי היו דוחפים אותי אליה, ואומרים לה, עודי הרעבה, כי זה נגיד הדבר משהו, אצל כן, אימא שלי אוכל היה, כן, כמו עוצה הרבה.
להפעיל אותה, לגרום לה לעשות אותה. דברים, לגרום לה לעשות דברים.
כן, כן. אחר כך לתפקד. היא קיבלה טיפול והיא יצאה מזה. כל השנים שאני גדלתי, תראו, נורא חשוב להגיד, היה לי בית, היה לי גג מעל הראש, מה שהיא לא הצליחה לעשות עם אחי, כן, עשתה איתי. היה לי אוכל על השולחן, היה לי גג, היו לי לימודים.
הרגשת בטוח שזה המקום הבטוח שלך?
לא, אני הרגשתי שהוא מסוכן המקום.
מסוכן למה?
לא ידעתי להסביר, אבל הייתי בחוץ כל הזמן, כמה שיותר. הייתי בצופים, היו לי חבר'ה.
אבל אני חושבת שאולי...
משהו הרגש.
אני אנסה רגע, אני אנסה לשים מילים, תנסה רגע להסתכל על הילדה הזאת. היה שם משהו מפחיד אולי?
היה משהו לא יציב רגשית. אמא שלי הייתה, אני מספרת את זה עכשיו, כי בקורונה, אפרופו, היה צריך הרבה דרישה לתכנים בזום, בטח אתם יודעים, ניסיתי לעשות את הסטנדאפ, זה היה זוועת אלוהים, לא באמת.
וואו, סטנדאפ בזום.
לסונאים שלי אני לא מאחלת, ממש דבר לקיר, כאילו, אשכה. אז בניתי מין מפגש כזה, הרצאה, אני הולך לקרוא לזה, אז הלך נהייתי קומיקאית, כי הנרטיב שלי... כמו היהודי שהולך עם סכין בגב, ברחוב, שואלים אותו אם זה לא כואב, הוא אומר רק שאני צוחק. זאת אומרת, בעיניי זה... אז אני מספרת שם, שקראתי את זה דרך אגב, בוכה מצחוק. אבל הקטע של הבכי הגיע אצלי בשעה יותר מאוחר.
לא, את לא מאמינה, אתם לא מאמינים, אתמול אני בכיתי פעמיים. הייתי
בצד,
ממש, אני יושבת שם ובום, נופלת לי דמעה. אחד הייתי בהצגה בקאמרי, נראות יום הולדת.
שמעתי שזה נפלא, לא הספקתי.
אני יושבת שם, אני בוכה, ומתביישת אנשים מסביבי, מוציאה כזה טישו. ואז אני באה הביתה, וקצת הרגשתי גם בהיי. אז ישבנו וראינו סרט, ואני בוכה בסרט עוד פעם.
קליינטית מצוינת.
משהו.
אבל אני קצת מתפזרת, אני לא עונה לך על ה...
אולי אנרגיות נמוכות.
את, על מה, תחזיר את אלה ש...
סליח.
לא, לא, את לא, אני פתחתי לעצמי סוגרת.
איך נהייתי קומיקאי?
לא, לא, אתם שאלתם אותי...
על הבית הלא בטוח.
אז מה שאני מספרת שם, אני, תראו, אני עובדת עם דימויים, הרבה פעמים יש לי דימויים של דברים. אז היה משהו בבית... כמו סיר, תחשבו על סיר מבעבע שיש עליו מכסה. עכשיו, מדי פעם הסיר מהעדים, המכסה עולה ואתה רואה מה הולך שם. אבל זה יורד חזרה. עכשיו, למה אני מתכוונת? אני אתן לכם עוד פעם איזה מין סיפור קטן שיסביר. הייתי ילדת מפתח, כמו הרבה מגיל שלי.
כן.
אמא שלי, דרך אגב, עבדה בלילות בשביל שיהיה לה עוד כסף. היא הייתה אחות. אז היא תעשה משמרות גם בלילות, היא כמובן לא הסכימה לקבל פיצועים ולא שומעים.
כי כבר אבא לא היה.
אבא לא היה.
אבא לא היה.
פיצועים מהגרמנים, כלומר.
כן, היא לא הסכימה.
לא הסכימה?
לא, לא.
אני מכירה כמה כאלה.
ברור. בקיצור, אז היה לי מפתח, עכשיו אני כן זוכרת את עצמי, חוזרת הביתה. זה רגע, אבל אני היום מבינה שהוא היה, הוא
גם נחרט.
הוא העביר משהו, הרגע. השניות האלה, מרגע שהייתי שם את המפתח במנעול ומסובבת, כי אם זה היה מסתובב פעמיים, הסימן שהיא לא בבית, והייתי נכנסת עם לב קל, ואם זה היה מסתובב פעם אחת, תמיד היה לי איזה מין התגייסות, כי לא ידעתי מה אני אמצא בבית. זאת אומרת, היא לפעמים הייתה במצב רוח נורא טוב, והיו לה גם צדדים מדליקים, נגיד, הייתה ענקית תרבות, כל מה שאני יודעת, ספרים, סרטים, אומנות, הכל היה ממנה. אבל לפעמים... נגיד מספיק שהיה איזה מוות במשמרת שלה, או שאי אפשר היה לדעת, או איזה שד.
את לא יודעת מה את הולכת למצוא שם.
אני לא יודעת מה אני הולכת למצוא שם.
וזה איזה סוג של דריכות באמת, דריכות. וואו.
אני לא יודעת מה יהיה כשאני נכנסת, איך יהיה. ויותר אהבתי שהיא לא הייתה בבית, ולא כל כך אהבתי להביא חברים הביתה. כי הייתה תמיד תחושה שמשהו יכול, לא יודעת, להגיד.
לפוצץ, לבעבע, אני יודעת מה.
תמיד ביישתי קצת, כמו הרבה מהדור שלי. הייתה פולניה מאוד, גלותית מאוד,
ואתה
יכולה להביך אותי, או...
היית גם הילדה היחידה שאין לה אבא?
הייתה לי עוד חברה שלא היה לה אבא, ומעניין שהיא לא שרדה את זה.
מה זה אומר לא שרדה את זה?
היא קרסה נפשית כשהיינו יותר גדולות בגיל 20 ומשהו. אבל היו עוד עניינים. גם הייתה לה אמא דור. בגלל זה, אני לא סתם אומרת לכם, הייתה ועדה מסדרת למעלה.
זהו, כי זה מסתדר. א', זה מסתדר עם החבל של צ'רצ'יל, שלא, של צ'פלין. זה מסתדר עם החבל. מישהו לימד אותך ללכת על חבל.
משהו, מישהו...
או שנולדת עם זה, או שמישהו...
אני לא יודעת להסביר. אני כן יכולה להגיד, גם ההתעקשות שלי שהכל נהדר, ויש לי ילדות נהדרת.
נכון, זה מה שרציתי גם לשאול.
את יודעת שהגעתי בסוף לטיפול, אני הגעתי לטיפול בגיל 30, כי בעקבות ההתפרצות הגדולה של המחלה של אמא שלי, שממנה התחילו ה-20 שנה אחר כך ש...
כי למה? מה הרגשת את צריכה? למה את הולכת לטיפול כשאמא בהתפרצות של מחלה?
רק נחדד, זאת אומרת, מחלת נפש.
כן, 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 כן. למה? אני צריכה, אפשר עוד דימוי.
דימויים זה נהדר.
אמא שלי בביצה, והיא מושיטה לי יד, ובמקום שאני אמשוך אותה החוצה, היא מושכת אותי פנימה. התשתשו לי הגבולות, כבר לא ידעתי, חייבת להגיד שאופרה חברתי הטובה מגיל 10, באחת הפעמים פשוט הכניסה לי סתירה פיזית.
כדי לגרום לך...
קרסתי על הרצפה מאוד פעם איזה התקף זעם, בעקבות משהו שהיה איתה, החוסר אונים הזה, והיא פשוט הכניסה לי סתירה, ואמרה לי, את הולכת לטיפול. פיזית הכניסה לי סתירה, עד היום אנחנו מדברות על הסתירה הזאת. וברגע שהכניסה...
סתירה זה כמו ריסט, את יודעת.
כן, הבנתי. תראי, אני אגיד לכם משהו. אני בן אדם שהאמת זה ממש כשאני עם הגב לקיר. אני לא, האמת לא יצא ממנה שום דבר טוב, אבל ברגע שהיא כבר מותחת בפרצוף שלי, אני מיד כבר, אני מתיישרת ואני עושה את מה שצריך. זאת אומרת, אני הייתי בהדחקה כל השנים, אפילו כשהגעתי לפסיכולוגית, אמרתי, תקשיבי, אני תמיד מכניסה מתחת לשטיח, קרה משהו לשטיח. לא יודעת, תתכווץ, הלכלוך יוצא. את יכולה להגדיל את השטיח.
גם אולי מעדת.
את יכולה להגדיל את השטיח, אמרתי לה. אז היא אמרה, לא, צריך לטפל באבק שיוצא.
כן, אתה מכניס יותר מדי, מתחילות להיות שם גבוהות.
כן, אז אוקיי, אז קיבלתי את זה. הטיפול היה לי מאוד קשה. אני לא רציתי לדעת את מה שפתאום הייתי צריכה לדעת. אני לא רציתי לשמוע את מה שפתאום הייתי צריכה לשמוע. אני לא רציתי להכיר את החלקים אצלי שפתאום הייתי צריכה להכיר. לא הייתה פעם שיצאתי ממנה ולא נשבעתי שאני לא אחזור.
היית אימא כבר בזמן הטיפול או עדיין?
הייתי, הפסקתי את הפעם הראשונה כשהייתי בהיריון הראשון שלי, אחרי שנה וחצי. פשוט הפסקתי את הטיפול. חזרתי אליה אחרי 8 שנים, לאותה אחת, בגלל אפיזודה שנורא טלטלה אותי, הרבצתי לאמא שלי. זה כל כך הבהיל אותי, כי אני לא אדם אלים מטבעי, שאמרתי, אוקיי, חזרה למרים.
כן, אנחנו שוב היית באיזשהו מכתב של חוסר אונים.
כן, ושם התגלה, אני אומרת, היא עבדה קשה, כפרה עליה, בגלל, אני זוכרת שסיפרתי לה, שאחרי שאבי נפטר, אני לא הסכמתי שתהיה בייביסיטר, ואמא שלי הייתה צריכה ללכת לעבוד בלילה. הייתי ילדה נורא דעתנית, אולי הייתי 5:30-6, אמרתי, לא רוצה.
ונשארת מיקי בחוץ, מיקי בחוץ,
כן,
ואת לבד.
כן, ואני לבד. והייתי מתעוררת כל לילה עם חלום סיוט שאני על ספינה טובעת, והייתי מתעוררת ומקיעה. סיפרתי את זה לפסיכולוגית. לימים, איכשהו הזכרתי את זה שכל פעם כשאני בעומס רגשי, נגיד לפני לפני הצגות ראשונות, בתחילת דרכי, או אם אני מאוד, אני מקיעה. ואז היא אמרה, את רואה, זה כמו שהיית, אז אמרתי, לא, זה היה כשהייתי ילדה, עכשיו זה משהו אחר. והיא אמרה, את לא מבינה שהילדה היא ואת זה אותו בן אדם, זה היה לי שוק. הייתה לי איזו הפרדה כל הזמן בין, אוקיי, זה היה אז ועכשיו זה משהו אחר. אז הנכונות שלי בכלל לקבל את הקו הזה, שזה בסוף אותו בן אדם.
להגיד שאני זאת הילדה.
כן, זה היה ממש ממש סגה, ואז מתוך זה גם הבנו, היא עזרה לי להבין, שהמצב שהכי קשה לי להיות בו, זה חוסר אונים. ואז אני נהיית אלימה. כשאומרים לי אין מה לעשות, אני נטרפת. כן. והיא אפילו אמרה לי איזה ציטוט שמיוחס ללורנס אוליביה שביים פעם, כפרפרזה ל-Don't just sit there, do something. הוא אמר לאיזה שחקן, Don't just do something, sit there.
תשב בתוך המצב.
כאילו להבין שכן לפעמים צריך לבכות על חלב שנשפך, וכן לפעמים, אני פשוט לא מוכנה, אני כמעט לא מוכנה, אני קודם כל לא מוכנה לסבול, ואני לא מוכנה לקונן, ואני תמיד הלאה, 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 הלאה. לא בוכים, ולא מקטרים, ולא סובלים, והכל סבבה, והכל בסדר.
טוב, תכף נבדוק איך זה פגשת לך עם הבנות שלך.
זה מעניין, מסתבר שזה פגש.
כשניסית להימנע מלהיות הרבה לבד בבית, אז היו לך חברות, אהבת להיות עם חברות.
כן, זה אחד הכישורים הכי גדולים שלי. החברים שלי זה המשפחה הביולוגית שלי בעצם.
חברים.
היא גם אמרה, אמא שלי, לא נשאר אף אחד, לא, אני גדלתי בתחושה שלא נשאר אף אחד. אם היית רואה את המצעד של הבני דודים שנכנסו הביתה בשבעה שלי, אמא שלי, הייתם צורכים.
כשהיא אמרה, אין אף אחד.
היא הייתה אישה קשה, היא הייתה מסובכת עם עצמה. אני זוכרת שהגיע יום אחד הפולני שהציל אותם, שהוא היה חסיד אומות עולם, והיא לא הלכה, התלבשה ולא הלכה לראות אותו. משהו שם היה לא מסכנה.
זה מסכנה מאוד, זה איזושהי נקודה שאת הלכת בה לפסיכולוגית. היא לא.
היא לא הלכה.
היא לא, היא במקום אחר. יאללה.
היא התעסקה עם השאלה למה דווקא היא נשארה בחיים. המסקנה שלה הייתה שהיא נשארה בחיים של לסבול. זו הייתה המסקנה שלה. ואז הדברים הזינו את הנרטיב הזה. בגלל זה אני כזאת סרבנית סבל.
טוב, עכשיו טלטלת את עולמי קצת, כי אני מתחילה לחשוב על הפולנים שנמצאים סביבי, ומימיהם, כן, מעניין. סרבנית סבל.
אמרת מקודם שאימא שלך אהבה אתכם, אהבה אותך, אבל לא בדרך הנכונה.
ככה אני חושבת.
מה זו הדרך הזו הלא נכונה? מה זה לאהוב בדרך הלא נכונה?
קודם כל, אני מנסה לנסח את זה. אני הייתי אחראית על הישארותי בחיים, כי אם יקרה לי משהו, מה יהיה איתה? זאת אומרת, אם זה ללכת לטיול בצופי, אני כן חייבת להגיד, תשמעו, היא בסוף, כשאני מסתכלת אחורה, היא נתנה לי הכל. אני לא יודעת אם באמת נתנה, או שאני הייתי ילדה נורא דעתנית. אי אפשר היה, אבל תמיד ידעתי שאסור שיקרה לי משהו, כי מה היא הייתה? כל כך הרבה אנשים מתו לה, כל כך הרבה... זה לא נכון לשים דבר כזה על ילד. זאת אומרת, אתה לא יכול לקשור את, את החיים שלך, כלומר, היא הייתה יכולה להגיד לי על שטות שעשיתי, בשביל זה עברתי מחנות, לא מספיק מה שעברתי. זאת אומרת, הייתי צריכה להיות איזה פיצוי על איזה משהו שאני בעצמי לא יודעת מהו, כלומר, אני יודעת מהו, אבל זה כמובן משימה בלתי אפשרית בכלל.
כן, אני חייל הכתפיים שלך המון.
כן, ו...
אני שמעתי פעם מישהי שאמרה, גם כן במצב דומה, איזושהי עיתונאית שעשתה זיכרון בסלון. את יכולה לעשות זיכרון בסלון או שאת לא רוצה?
אני לא רוצה.
את לא רוצה.
אני, יש לי הרבה פניות לזה, וכאילו יש לי, צריכה להיות לי מחויבות לעניין. אני, דיברנו על זה, אני לא רוצה ללמוד את עצמי בעל פה בסיפור הזה. אני לא רוצה... היה לי הרבה שיחות עם נווה סמל, זכרונה לברכה. זה נווה הראשונה שהציעה לי נרטיב שאמא שלי הייתה גיבורה. אני סירבתי לראות בגיבורה, אני, בכלל כעס היה הרגש השולט בניהול שלי.
את רואה בה, את ראית בה, זה בדיוק השונה, היא ראתה בעצמה ואת ראית בקורבן, אבל בעצם היא גם גיבורה.
היא הייתה גיבורה לגמרי, נווה הציעה לי, אני זוכרת שהייתי באלם בעצם המחשבה הזאת, אבל... כמובן שהיא צדקה.
אפשר להסתכל, זה בדיוק העניין, אנחנו מדברים על השקפות עולם לפעמים, זה בדיוק העניין, איך אתה מסתכל על אותו מצב. זה מזכיר לי שהיא אמרה, שבעצם היא הבינה שהיא אמורה להיות נר זיכרון. ככה היא קראה לעצמה. העיתונאית הזאת
נכון.
ששמעתי אותה.
אני, לא,
אני הנר זיכרון.
אני לא משהו. הרגשתי שאני צריכה להיות נר זיכרון, אבל הרגשתי שאני צריכה להיות הסיבה שהיא נשארה בחיים. שהיה שווה
כן.
להישאר בחיים.
מתי עשית ולא... את הסוויץ' הזה בהתייחסות שלך לאמא שלך, שהכעס נהפך לי אולי לחמלה?
בשנייה. אתם לא מבינים? אני
לא,
הייתי
באיזה שלב בחיי.
בגיל 50. היא חטפה סטרוק. ובבת אחת, היא איבדה את יכולת הדיבור, היא נהייתה משותקת, היא בין לילה נהייתה סיעודית, וזה מחק לה את הדיכאון. פתאום נהייתה לי אימא, שמחבקת אותי ומלטפת אותי, ביד הלא משותקת, שלא אומרת לי שום מילת ביקורת, שלא שואלת למה אני לא כמו.
זה היה מקובל עלייך?
מה?
המגע, הקשר?
זה היה מדהים, את יודעת, אני באמת בהלם, אני לא פתחתי את זה אף פעם עד כדי כך, אבל בשניות, 50 שנות כעס, נעלמו. אני לא העזתי לחמול אליה, כי הייתה מלחמה. הייתה שם מלחמה, וחמלה, זה לא טוב. הייתי צריכה להגן על עצמי, הייתי צריכה... אבל גם הייתי ילדה טובה, כי טיפלתי בה. אבל גם כעסתי עליה שהיא הייתה חולה. אני גם, תשמעי, יש לי, בוא נגיד, דין וחשבון עם עצמי. אבל אני מבינה, אם היא הייתה שכנה שלי, היה לי יותר קל לחמול עליה.
כן.
אבל הייתה אימא שלי, ולא יכולתי לרחם עליה, כי זה החליש אותי מולה. לא יודעת, זה נשמע פסיכי, אבל זה ככה, זה מה שאני... וגם היא הייתה קשה, היא תמיד באה בטענות, וגם כשהיו התפרצויות של הדיכאון, והיא לא, היא הייתה מטופלת קשה, והייתה מפסיקה עם התרופות, אז התלבשו על זה, עוד דברים, כמו OCD, כמו פרנויה. אני מדבר איתכם על מצבים קליניים, היא חשבה שאני ואחים מנסים להרעיל אותה, שאנחנו, אבא, שפצ'קי רוצה לקחת לה את הדירה. אנו, רק, היא לא האמינה שאפשר לאהוב אותה. ואני, אתה יודע מה? אני חושבת שזה העניין. פתאום היה אפשר לאהוב אותה. ואני חושבת שהבנתי שהייתי ילדה טובה.
שהיית בסדר בסך הכל.
כן.
כן.
כן, כי היא תמיד החזיקה אותי על איזה אש קטנה של אשמה, את יודעת תמיד, זה לא קובה אף פעם, ופתאום...
גם הסיר הזה כל הזמן היה מבעבע, כן. גם אצלה.
גם היא, קודם כל, חברים, היא הייתה, היא הדמות הטרגית בסיפור, כן. זה לא אני.
ללא ספק.
אבל אני לא הייתי אשמה, אני חושבת שזה מה שהבנתי פתאום, זה לא היה בגללי, זה לא, אני
זה לא רק שזה לא היה בגללך, זה, לא שלא, זה לא שלא היית בסדר.
כן, כן.
הקטע הזה של סלחנות, אני חושבת שאחד הדברים שבאים מתוך מודעות או טיפולים, זה לדעת להיות סלחנים לעצמנו. סיכומו של דבר, גם אנחנו, גם כימיה, גם פיזיקה, גם פסיכולוגיה, גם איך גידלו אותנו, מה אמרו לי, מתי ואמרו לי, וכן נגעו ולא נגעו, והשפילו, והייתי רזה והייתי שמנה, אני אדבר באופן כללי על כולם בני אדם. והיכולת להיות סלחנים כלפי עצמנו.
כן, אני לא בטוחה שאני סלחתי לעצמי, אני פשוט... אני פתאום ראיתי שכשהיא לא מפריעה לי לאהוב אותה, אז אני יכולה לאהוב אותה. זאת אומרת, לא בגללי לא אהבתי אותה. כי את יודעת שאנשים אומרים, איך אני אהבתי את אמא שלי, אני תמיד אומרת, תגידו, אתם מבינים כמה זה לא מובן מאליו להגיד משפט כזה? אתם מבינים איזה חסד זה? להגיד, אני נורא אוהבת אמא שלי, נורא אהבתי את אבא שלי, זה כל כך לא מובן מאליו בעיניי.
עבורך, כן.
כן, ברור, תמיד אנחנו...
אולי כאילו גם עבור היקום, בקונסטלציה של הורים וילדים, אנחנו מדברים פה על הורים וילדים ביחסים, תמיד יש כזאת מורכבות, ששום דבר לא מובן מאליו מבחינת האהבה, הדוד צדדית הזאת אפילו.
נכון.
גם של ההורי לילד ובוודאי של הילד להורי. גם תחשוב על זה, ילדים הרי תלויים בהורים שלהם. כשאתה תלוי במישהו, אתה לא יכול להרשות את עצמך למשל לכעוס. איך אתה יכול להרשות את עצמך לכעוס על מישהו שאתה תלוי בו? לא רק להישרדותך הפיזיולוגית של סמיכה ואוכל, אלא להישרדותך הפסיכולוגית. וזו מערכת יחסים מאוד מורכבת, ולא כל ההורים מסוגלים לאהוב. ולמה? ובאיזו דרך?
אז לכן אני משמש במילה נכונה, כי תמיד, זה, דרך אגב, המילה הזאת יצאה לי פעם ראשונה ברעיון של רפי רשף. רפי ראיין אותי ליום השואה, וזה היה בדיוק בתקופה שהתחלתי להסכים לדבר על זה, כי שנים, חברים שלי כמובן ידעו והכל, אבל לא התראיינתי על הדברים, גם כי פחדתי ממנה, וגם כי זה שלי, עוד לא, הייתי צריכה לעשות איזה עיבוד לדבר. יש תמיד איזה גבול שאני נורא מנסה להקפיד עליו, שחברה שלי הגדירה לי יפה, ההבדל הזה בין וידוי לכנות. לא להקיע לזולת את הסיפור שלך ולהשאיר אותו, אלא לבוא כבר עם איזו הבנה, זאת אומרת, שיהיה איזה נרטיב שאתה מספר סיפור.
את כבר מקיעה מספיק ברגעים האלה, לא על אחרים לפחות.
לא, אחרת זה תמיד, זה מביך כזה, אתה יודע ש...
כן.
אני, אז תמיד הם אומרים לי, אבל היא נורא אהבה אותך, היא נורא אהבה אותך.
אצל רפי רשף, הייתה לך איזה מילה שאת אומרת.
זה מה שאמרתי, הוא אמר, אבל היא אהבה אותך.
בדרך שלה.
אמרתי, אבל זה לא... לא כל אהב, פתאום הבנתי שזה תמיד תרוץ להכל, נכון?
כן.
אם מישהו אוהב אותך, אז כבר הכל בסדר. לא, סליחה, צריך לדעת גם איך לאהוב. לא כל אהבה היא כבר ישר מצדיקה הכל.
קודם כל להאמין בזה שאוהבים אותי בכלל. זאת אומרת, כדי שאני אחשוב שמישהו אוהב אותי...
אני האמנתי שהיא אוהבת אותי, אבל לא רציתי את האהבה הזאת שלה.
לא ככה.
לא ככה.
לא ככה.
כן, אם האהבה הזאת באה לידי ביטוי בחרדתיות... ובביקורתיות יתר, ושיפוטיות כל הזמן, אז למה לי, מה שווה לי האהבה הזו? ויש אהבה באמת שבאה לידי ביטוי בצורה הזאת, אצל הרבה הורים.
נכון. אבל כשזה נפסק, כאילו היה צריך, עוד פעם אותה ועדה מסדרת שאני מדברת אליה כל הזמן, קודם כל הם עשו עבודה טובה, גם הפעם, כי אני חושבת שאם אמא שלי הייתה מתה מהסטרוק, היה צריך גרד אותי עם שפכטל מהרצפה. אני חושבת שהרגשות השמה האלה היו גומרות אותי.
וואו.
גומרות אותי, באמת, באחריות, אני אומרת לכם, אני לא בטוחה שהייתי יוצאת מזה. אבל נתנו לנו את ההזדמנות
סידור
לתקן,
לך, כן.
לתקן, לתקן.
כן.
ותיקנתי.
מיקי, גם את חושבת, למרות שאי אפשר לדבר בשמו, אבל באותם שנים הלכתם ביחד, טיפלתם באמא, זה עשה לו גם כן איזה תהליך ריפוי.
הוא לא, למיקי לקח... הוא לא הצליח לקבל את העובדה שהיא חולה. הוא כל הזמן אומר, היא לא פתחה לי את הדלת. היא לא פתחה לי, הוא אומר לה, אני דפקתי, והיא לא פתחה לי, כבר היה בן אדם עם נכדים.
אבל את מבינה שזה ילד קטן שעומד שם מאחורי הדלת, או שנשבר לב.
זה לא היא, זה המחלה. הוא אומר, לא, אבל אני דפקתי, והיא לא פתחה לי.
קשה, קשה.
הוא אמר, היא פתחה, והיא הכינה לי תה, או מרק, או... הוא עד היום התגעגע לאימא הזאת. ויש לו את הסיפור שלו, אני ראיתי בה...
קצת לאימא שלו הייתה אולי גם.
כן, ובהספד שלו, בבית כברות, זה היה ממש קורע לב, והוא סיפר איך היא השפיעה ואת כל הדברים הטובים, ועמדתי עם הצד ואמרתי, על מה הוא מדבר? היא זרקה אותך, בן אדם. נכון, לא, היא לא הייתה אימא, לא היה לה ברירה.
לא, כי היא נורא עשתה, היא הייתה בדיוק.
לא הייתה לה ברירה, באמת היא הייתה... אבל הוא, ואז אמרתי, על מה, תסבי, זה הסיפור שלו, איזה כן. יופי. האמת שהוא זוכר דברים יותר טובים ממך. אבל התשע שנים שאני טיפלתי בה במחלקה הסיעודית, תקשיבו, זה היו, זה נגמר כשהיא נפטרה ואני נקייה, אנחנו השלמנו את המעגל, אנחנו הצלחנו לאהוב אחת את השנייה, נכון שזה היה צריך, הקוסמוס היה צריך להשתיק אותה לגמרי, את השדים שהיו לה בראש, היה צריך באמת לעשות משהו קיצוני, אבל אז היא יכלה, וכולם כל כך אהבו אותה שם, היה נראה שרגשית היא מאוד קוהרנטית. הייתה מגיבה נכון לדברים שאני אומרת לה.
מה שהיא עברה מבחינת הסטרוק, אם היה פה איזשהו איש מדע, היינו אולי מבררים את זה יותר לעומק, בעצם היה שם, זה נשמע כמו שינוי תודעתי, שינוי אישיותי.
זה מחק את הדיכאון, דיברתי אחרי זה, זה קורה.
משהו בנוירולוגיה.
כן, ברור, בכימיה.
כן, בכימיה, נכון.
לא יאומן, לא יאומן. האמת זכית, מה אני אגיד לך?
ממש, ממש, ממש. באמת, זה היה כל כך חשוב, ובאמת... אני קורא, הייתי באמת ילדה טובה. הייתי ילדה טובה, כן, כאילו באתי וטיפלתי ומצאתי את המקום הכי טוב, ובניגוד אליה הלכתי, הוצאתי כסף מהרקטום של הנאצים, כאילו איפה שהיה כסף הוצאתי לה, כי זה הגיע לה, והיא לא רצתה בגלל, הייתה אישה מאוד גאה, ו...
תגידי רגע דברים טובים, כי נגעת בקצה קצהו, תרבות וזה, דברים כאלה, מה היה שם בבית? זה רק את ואימא,
רק אני ואימא. אוקיי, אופרה בגיל 7, אני זוכרת עד היום את האופרה הראשונה, את יודעת כמה זה כסף זה היה לדעתי, היא חסרה משכורת של חודש.
ראית את מתן בטרפליי? הם הגיעו ארצה.
אני חושבת שכן.
גם אני הייתי ילדה אז.
אני ראיתי, האופרה הראשונה זה היה מורכב משני חלקים, אחד היה שחרזאדה, ואני לא זוכרת מה היה השני, פתאום שכחתי, וזה היה שני דברים שונים, הצגות, כל הסרטים האלה בשחור לבן, וזה הכל היה עם אמא, הייתה לוקחת אותי, היה לנו בבית את כל ספרי האומנות, זוכרים, היו ספרים קטנים כאלה, שכל הציירים,
כן.
היה לנו הכל, אנציקלופדיה, אתם יודעים מה זה היה לקנות אז אנציקלופדיה מכלל, כמה תשלומים היא הייתה צריכה לעשות,
נכון.
ומוזיקה קלאסית בבית,
היה פטפון,
היה פטפון, סטריאו, אני זוכרת עד היום את הגאווה שלה, שהיא קנתה סטריאו, באמת, אני חושבת שתרבות היה המקום שהייתה לה איזה שלווה שם, היה לה איזה,
נתן לה שקט.
קצת השתיק את המתים, כן.
מדברים היום, שרון, יודעיה, מדברים היום על זה שמוזיקה קלאסית ממש עובדת באופן תרפוי, על המוח ועל הגוף.
אתם יודעים שיש לי בספוטיפיי, יש לי, איך הם קוראים לזה?
פלייליסט.
פלייליסט אחד שכתוב פולה. זה כל השאר, הייתי משמיעה לה בבית אבות, היה לנו תקסים כאלה. אז הייתי הולכת לטייל ושמה לה אוזניות, קניתי אוזניות, בהתחלה עם אמפי ואחר כך עם הספוטיפיי, ויש כל השירים שהיא אהבה. השנסונים הצרפתיים. עכשיו למשל היינו הולכות בפארק ברמת גן, אז הייתה רואה את הברבורים באגם, אז הייתה אומרת, נה, 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 נה.
כן, כן.
ואני זוכרת את היום שהתעקשתי, הלכת איתה לספארי.
היא לא דיברה עד הסוף?
לא.
לא דיברה.
היה לה רק איזה אופנילה פאזיה, היא חזרה על איזה צליל, שביי ביי, ביי, שביי ביי, אבל היא צריכה להסביר את הכל דרך השביי ביי הזה. למשל, בהתחלה הייתי מביאה לה תמונות שלה, כשהייתה קטנה, של ההורים שלה, וזה, להחזיר לה את עצמה. אבל הייתה כל פעם בוכה. אז פתאום הבנתי גם שאני עושה את זה בשבילי, אני מנסה, אז אני אומרת, את רוצה להחזיר לה את עצמה, אבל את מחזירה לה גם את השואה. עזבי אותה, תני לה להתחיל מעכשיו. אנחנו בכאן ובעכשיו, אמא ובת, מטיילות ברמתכן, היא שומעת מוזיקה, אין אז, אין מי, אין הלאה. עכשיו, עכשיו, עזבי אותה, אל תביא את כל ה... אל תכריחי אותה לזכור.
זה קצת ילדותה השנייה אפופו, זה קצת כמו עולמם של ילדים, ילדים חיים בכאן ובעכשיו.
כן. אני, את יודעת, זה הייתה דילמה, כי אתה רוצה שהבן אדם יהיה מה שהוא.
לא, זה נהדר ששמת לב שזה משרת אותך, שזה לא תורם לכלום.
לא תורם לה, אני הבנתי את זה
פתאום. זה רק מצייר אותך, נכון. בשביל מה זה טוב.
לאור כל מה שנאמר כאן, מאוד מסקרן איזה אימא הפכת להיות.
רגע, עוד כמה דברים טובים על אמא שלי, נגיד, הייתה נורא טובה בתשומת לב בחגים, בימי הולדת. יום הולדת זה היסטריה, עד היום, בגלל מסכן הבעל שלי שגדל בבית, שבכלל מי זוכר מי נולד מתי ולמה, אני קופה עליהם, זה שנים... זה
אירועים ימי הולדתים.
תמיד, היא הייתה שולחת פרחים, וקונה מתנות, ו... מאוד נדיבה. איזה סוג של אמא אני? תראו, יש כמה דברים שהצלחתי לא להעביר עליה, ויש... כמה דברים שלא, ביניהם משהו אחד שמצער אותי, שלא הצלחתי, אבל לא הצלחתי.
רגע, לפני שאת מספרת מה הוא מנכיר את הבנות שלך.
איך?
נכיר את הבנות שלך.
הבנות שלי, אדווה, שהיא היום בת 30, עוד מעט 31, ורוני, שבת 27, חצי, מקסימות, מתוקות. אה... הספיק לי שתי ילדות. זה מאוד במודעות הבנתי, כשזה בא, כשזה עמד על הפרק לעשות הילד השלישי עלו בארץ, לא מניחים לך, מתי תתחתני, תתחתן, מתי ילד, יש לך ילד, מתי שתיים, רק שתיים, למה את לא תעשי עוד? אני הבנתי באופן מאוד עמוק שאין לי אורך רוח לגדל עוד בן אדם. זה לא היה עניין של הלדת והעייפות של לילה וזה עובר. צריך לגדל בן אדם שיועיל ליקום.
והמילה הנכונה היא סבלנות או אחריות? או גם סבל,
אורך רוח כזה, אורך פשוט אחריות. באמת אתה צריך...
צריך משאבים.
הבנתי, אני לא היה לי צור, הספיק להיות אמא של שני אנשים. אני אגיד לכם את הילדה השנייה, כמובן שזה איך שנולד ילד, הוא נולד ויש לו את הדרישות, אבל ההחלטה לעשות את הילד השני הייתה לגמרי רציונלית, והיא באה ממקום שטיפלתי באימא שלי, ואמרתי, טוב, מה עכשיו? שנינו יחסית מבוגרים, עכשיו הדבר, מה, תשאר, תטפל לבד בשנינו, שני זקנים, צריך שיהיה לה עוד מישהו. זה ממש היה כמעט המחשבה הזאת. אז כמובן שרוני לא נתנה לי יותר משנייה, ישר היא הייתה שם עם כל גודל אישיותה, והיא טיפוס, אז כמובן שזה, היא טבעה את התשומת לב שלה, אבל לא היה, ואמרו לי, את התחרתי, תצטערי.
את התחרתי שעצרת בשניים.
כן, את תראי, את תצטערי, אני לא הצטערתי אף פעם, זה היה מאוד נכון בשבילי, זה הספיק. ברור שאם היה עוד ילד, היה כיף וסבבה וזה, אבל לא... לא היה לי צורך להיות אימא של עוד בן אדם, ממש הספיק.
וזה בסדר גמור.
כן, כן, לי.
אז אמרת מקודם, התחלת לומר שחלק מהדברים של אימא שלך לקחת חלק לא.
אוקיי, אז מה אתם רוצים להתחיל?
והיה משהו מסוים שאת התחלת איתו. אמרת, אני מאוד חבל לי שלקחתי...
כן, אני אגיד את זה נורא ברור. אני לא הצלחתי שלא להעביר הלאה, להוציא עליהן עצבים שלא קשורים אליהם.
זה כמו ששעת היית עושה משהו, היא הייתה אומרת, בשביל זה עברתי את השואה.
כן, או היא הייתה עצבנית, תראי, הכי קל להוציא על הילדים. הם קטנים, הם חסרי עונים, יש מלא עצבים שאתה בא בחוץ.
לא לימדו אותנו לתת גרופים לקיר, אז
כן, אבל, אני כל כך סבלתי מזה בילדותי, שקיוויתי שאת זה...
שמוציאים עלייך.
כן. הכל יצא עליי. הייתי אני לא מאשימה אותה גם, כי לא היה לה על מי להוציא, אבל... וואי, מה זה הכל יצא עליי, באמת. דברים שלא היו קשורים אליי יצאו עליי.
אבל את יודעת, לפעמים, מה נפל לנו כאן? את. לפעמים ילדים אומרים לעצמם, כשיש להם חוויה מסוג כזה בילדות, אני, כשאני אהיה אבא או כשאני אהיה אימא, אני בחיים לא אעשה את הדברים האלה.
נכון.
מעניין אותי אם אמרת את זה לעצמך.
כן, אז אני אגיד לך עכשיו איפה כן הצלחתי.
כן.
למשל, אני חושבת, האמת שצריך לשאול את הבנות שלי אם זה נכון, כי הרבה פעמים גם, תמיד אני אומרת לי, נתן, אתה חושב על מה שאתה חושב על היחסים הילדים, עכשיו בוא נדבר איתם ותראה שכל מה שאתה חושב, שמכבדים אותך, זה לא שום דבר. אז לכן אני אומרת, אני חושבת, אני מקווה שהצלחתי, לא להעביר להם את החרדות שיש לי עליהם. עכשיו, אני אשם לכם סיפור קצר שאני... הדבר הייתה בת 3.5, רצתה ללכת לבד לירקן. הירקן, החנות שלו הייתה 5 בתים מאיפה שאנחנו גרנו, באותו צד של המדרכה. אמרתי, אין בעיה. שמתי לה ביד כסף, והיא ירדה במדרכה. עכשיו, אני הסתכלתי...
עקבת אחריה, ברור.
עקבתי, אבל התקשרתי גם לירקן. אמרתי, תוציא את הראש, שהיא לא תראה אותך, תסתכל. אבל היא לא ידעה. היא מבחינתה הלכה לבד. לבד.
בגיל 3.5.
כן. זאת אומרת, זה היה לי נורא חשוב. אני גם זוכרת גם שהיה איזה דיבור פעם גיסתי עם אשתו של מיקי, שלא רצתה לתת לבת שלה ללכת ללג בעומר לאיזה מדורה. ואמרתי, למה את לא נותנת לה? זאת אומרת, כי זה מסוכן ואני מפחדת. אמרתי, אז את מפחדת, תטפלי בפחדים שלך, למה יש מה שאת מפחדת?
אני פעם אמרתי את זה למישהו, באחד מהפרקים של סופרנני, הוא אומר, אני מפחד, אמרתי, את מפחד, לך לטיפול.
זאת אומרת, הבנות שלי... אני, היו ימים שלא נרדמתי בלילה, תשמעו, פחד אלוהים.
ברור.
אבל הן לא צריכות למנוע מעצמן דברים בגלל שאימא שלהם מפחדת. כמובן, עד גבול רציונל, לא אמרתי לה, תרוצו ערומות בתחנה מרכזית.
אבל זה מה שעשית, יודע, זה מה שעשית. והצלחת, וזאת החוכמה, וזאת הסינרגיה הזאת, והיא אף פעם לא פשוטה. גם לתת לילדה באותה רגע, לאדווה, את התחושה של העצמאות.
נכון.
ומעידך גם להיות מספיק אחראית, ולשמור או לפקח או לייצר מצב, גם אני עוקבת וגם כבר מודיעה לירקן, כן, שיסתכל. כן. אז, זאת החוכמה.
אז תראו, אולי לא צריך לדבר על מה הצלחתי לעשות ומה לא, אבל בוא נגיד על מה הייתה לי מודעות וניסיתי להיות אחרת. כן. בקטע של לאבד את השליטה מולן לפעמים על דברים, אני לא יכולה להתהדר ולהגיד שהצלחתי, אבל...
כלומר, לא הצלחת להישאר בשליטה. יצאת משליטה.
לא.
אני חושבת שזה דגם.
לא מספיק, אתה יודע כמו
שרציתי. שרון, שוב, זה חרות וזה דגם. ככה מתנהגים במצבים מסוימים. וזה, וזאת העוצמה של הורים, אם מישהו שומע, ואתה ואני מתעסקים בהורות וילדים, צריך להבין עד כמה זה עמוק מה שהם רואים. ומבחינתם, ככה זה.
כן, זה נצרב.
עוד דבר, למשל, שהיה לי נורא חשוב, זה לשחרר אותן, באמת לשחרר אותן, לא להעמיד פנים שאני משחררת.
לשחרר אותן
לחיים שלהם. כלומר, לאפשר לי להיות רשת ביטחון, לא להתערב להם כשהן הולכות למעלה. אם הם יפלו להיות שם, אבל לא, לא יותר מדי, זה ככה, זה לא ככה. אני לא יודעת כמה הצלחתי, אני יודעת שכן, נגיד, מאוד הודעתי אותם לנסוע לטיולים הגדולים, הודעתי אותם לעזוב את הבית. לכו, אל תגורו בבית. חברות שלי, יש כאלה שהיה להם קשה.
יש לי דוגמה נהדרת לזה. אחת מבנותיי גרה עוד בבית כשהיא למדה באוניברסיטה, הייתה נמנה לי בת 24, בחורה גדולה, קצינה, מסתובבת עם נשק, נוסעת במכונית, עצמאית, גרה אצלנו, ואחר כך היא עזבה. ואיזה ערב היא אומרת, טוב, יאללה ביי, אני הולכת, איפה המפתחות? לקחה את המפתחות של המכונית שלי ויצא. מסתכל עליי בעלי, הפולני, והוא אומר לי, לאן היא הולכת? אמרתי לו, אני לא יודעת. אם היא יוצאת? אמרתי לו, אני ממש לא יודעת. אז מתי תחזור? אמרתי לו, וואי, אני לא יודעת, אני ממש לא יודעת. זה מבחינתי לשחרר.
כן, אז אני ידעתי, תמיד אמרתי, תקשיבו, תנו לי את המידע, אני לא אעשה איתו כלום, אבל תנו לי את המידע. נשאירי לי טלפון, שאתה בת 16-15, okay, שעוד חברה איתה.
זה גיל אחר, כן.
אני לא אתקשר, אני צריכה, מה אכפת לך? תמיד אמרתי, אני יותר טוב לכם, שאני לא אדאג, למה אתם...
נכון.
אבל אני מדברת על משהו יותר פנימי, למשל, ברור שיש דברים שחשובים לי וזה, אבל כן רוצה להתחתן, לא רוצה להתחתן, כן ילדים, לא ילדים. אני כל הזמן מזכירה לעצמי, זה לא החיים שלך.
זה לא שלי.
זה לא שלך, זה לא עניינך. עד כדי כך, תשמעי, זה לא תמיד מצליח.
ברור.
אבל אני חושבת שזה צריך להצליח. אני חושבת שאני צריכה באמת לתת להם לחיות את החיים שלהם עם הבחירות שלהם, וזה בכלל לא משנה מה אני חושבת על זה או לא. זה נורא קשה, תקשיבו.
את יודעת שיש את זה במקומות, את יודעת שיש את זה במקומות אחרים. קודם כל, מי שבנה את המדינה הזאת, זה מה שהוא עשה. בגיל 16-17 הם עזבו את ההורים ועלו ארצה. בארצות הברית, כולם מדברים על זה שבגיל 18 הם עוזבים לקולג' או לאיזשהו מקום, ובכלל צריכים לטוס אליהם כדי לראות אותם. אנשים יוצאים לעצמאות.
נכון, אני זוכרת, אנחנו עשינו עם הבנות טיול קרוון, כשהן היו בנות 10 ו-13 של 4 חודשים. דרך אגב, שכל הזמן אמרו לי, איך תסתדרו, איך תסתדרו, ובסוף זה היה התקופה הכי נפלאה, כי לא היה לי עצבים מבחוץ, לא כעסתי אליהם אפילו פעם אחת, אז הבנתי איך כל הכעסים, ואז זה בכלל לא קשור אליהם.
אני מציעה להם, לא קשור אליהם.
אבל אני זוכרת שפגשנו שם איזה אמריקאים, זוג שעשו דרך מהחוף המערבי למזרחי, כי הוא בדיוק סיים שירות צבאי, יצא לפנסיה והם בנו את הבית, ואז הם החליטו לעשות את הדרך בקרוון, הם שלחו את כל החפצים. ובאיזה קמפינג דיברנו איתם, והוא סיפר, סיפור שיש להם 3 ילדים, אז שאלתי אותם אם הם מרוצים מהילדים. די גדולים כבר ב-20 ומה. אז הוא אמר לי משפט אחד, they pay their bills.
זאת אומרת שיש לנו בכל זאת.
גידלנו אנשים שאחראים, משלמים מס הכנסה, אנחנו סיימנו את התפקיד שלנו.
נכון.
אני לא עד כדי כך, תקשיבו, אנחנו מחזיקים אותם, אנחנו מממנים, אם הם צריכות עזרה, אנחנו עצות, הכל, אבל משהו פנימי בתוכי, אני כל הזמן מנסה להזכיר לעצמי, נגיד אמא שלי, כשאני עזבתי את הבית, זה אחד הדברים שאני מאוד מתחרטת, הייתי נורא אכזרית אליה. ואימא שלי חוותה את העזיבה שלי כנטישה. אני רציתי פשוט לברוח ממנה.
די, כן.
20. היא עמדה בדלת, אפילו לא חיבקתי אותה, לא משנה. עברתי כמה רחובות, אבל מבחינתה עזבתי אותה. ואני לא הייתי רגישה לזה.
בדרך כלל ילדים לא עסוקים בזה. לא עסוקים בדבר הזה. הם עסוקים במה הם עושים עבור עצמם.
גם כאן היו רגשות נוספים של כעס.
אני פשוט אני רק חשבתי.
וגם של נטישה של הגברים והמשפחה שמתה ברור.
נכון, אבל גם היום, את יודעת שלפעמים אני כועסת על הבנות, ביני לביני, הם לא ככה, הם לא ככה, אני כל הזמן אומרת לעצמם, הם לא נגדך, הם בעדן. זה בסדר, זה השלב בחיים. שאם הן לא מתקשרות אלייך, זה מעולה. סימן שהכל בסדר.
בדיוק.
את סומכת עליהן שאם את ופצ'קה נעלמים לכם לאוסטרליה, בלי טלפונים, בלי אפשרות ליצור קשר, הן יסתדרו?
כן.
כן?
אבל אל תגזים.
לא, בסדר. לא, רציתי לראות.
זה תמיד היה לי נורא חשוב שהן יסתדרו. אני קראתי פעם, את בטח יודעת למי זה מיוחס, הגדרה, אולי לספוק, אולי למישהו באחר, מה זה הגדרה של ילד מפונק? שזה לא ילד שמחבקים, ילד שעושים בשבילו משהו שהוא יכול לעשות...
משהו שהוא יכול לעשות עבור עצמו. כן. באנגלית, את יודעת מה זה ילד מפונק באנגלית? לא. Spoiled child.
מקולקל.
מקולקל.
מעניין.
Spoiled.
אז את זה ניסיתי, עכשיו, עוד דבר שהבאתי איתי, שלי, עם ילדה אחת זה עבד עם השנייה, לא, ולכן הלכנו פעם לטיפול משפחתי. כי הרגשנו שאנחנו יוצרים ילדה טובה וילדה רעה. עכשיו, אחד הדברים שאולות, אם זכו משמעת לכם את ההלאה, הלאה?
כן.
ילדה אחת לא יכלה הלאה, הלאה. אני נורא הייתי עם הקשוחה. נפלת, לא קרה כלום, קומי.
מקטינה כל דבר.
לא קרה כלום.
כן, מקטינה כל אירוע.
כן, אין אסון, הלאה, להתגבר, להמשיך.
לא סובלים פה.
צריך, בדיוק, צריך להיות קשוחים, זה החיים, לא בוכים על חלב שנשפך. לא יורד. ילדה אחת הסתדרה עם זה, אחת? לא. נכון. היא נפלה, סליחה, את תרדי עכשיו אמא, ואת תהיי לידי, גם בגובה שלי, תרדי על הברכיים.
ותתכופפי, ותראי כמה קשה לי, ותתחשבי
נכון.
בזה,
ותתני
לי תשומת
הלב. וכן קרה, עוד מעט נקום, אבל עוד לא.
כן, היא מבקשת, דורשת את תשומת הלב שהיא צריכה.
נכון, אני עד היום, תקשמו, אני מוכרחה להגיד לכם משהו. חולשה זה מקום, נגיד כשמי שקרוב אליי חולה, אז אני כועסת. אני כועסת. יאללה, להיות בריא. ספיק.
גם לעצמך את מתכחשת ככה.
ברור.
כזה הישרדותי הדבר הזה.
אני לא יכולה להיות חייבה, להתאמי צוחק עליי. הוא, כשהוא חולה, הוא עושה לעצמו מאורה. הוא שם את השמיכה מעל הראש. לא, אין דברים כאלה. הוא לא מדבר, הוא לא אוכל. הוא שוכב, נוהם ומוציא זיפים עד שהוא מבריא, כמו זאב. אני חולה, יש לווירוס בדיוק 10 שעות להיות שם וזהו.
להיעלם.
הקורונה גמרה אותי, כי פתאום הייתי צריכה לשכב, כי אני לא יכולה. ההלאה הזה הוא מוגזם, ואני למדתי עכשיו, כשאני גם רואה, הם דרשו את זה, הם לא נתנו לי. או אמא, אני חולה, תראי איזה מסכנה אני. הם דרשו את ההכרה שלי במסכנות שלהם. ושזה בסדר.
והצלחת לסגל לעצמך את התכונה הזאת של כן להתעכב על הקושי, וכן לתת להם זמן להתפנק.
כן, מולן כן.
מולן כן.
עשית מאמץ.
מול הבעל שלי פחות. אני חושבת שזה מבהיל אותי. אני חושבת שאני... עוד פעם, נחזור למקום הזה של אין מה לעשות. אני לא יכולה... זה קונספט שהוא נורא קשה לי.
את לא יודעת איך להתמודד עם זה.
לא.
ולכן את רוצה לעבור קדימה.
תמיד יש מה לעשות.
ולכן את רוצה לעבור קדימה.
א', זה הכי הישרדותי שיכול להיות. הלאה, הלאה, הלאה וקדימה. קודם כל, יש בזה משהו מאוד הישרדותי. עכשיו, אנחנו כאנשים מבוגרים, כאנשים בוגרות, אנחנו אומרים שנייה, מה המחירים של זה, מה אני מרוויחה, מה זה עושה כלפי אנשים אחרים. אבל מבחינת ילד קטן, שחייב ללכת על החבל, הרי ילדים נופלים. ניקח את הכל מטאפורי. ילדים נופלים, אבל כדי, רגע לפני שטיפלי, את צריכה לדעת ללכת על החבל. ללכת על החבל, את צריכה לדעת לעשות כל מן שיווי משקל, זה הכי הישרדותי שקיים.
אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אני חושב שהיא התמודדה עם זה כבר בתור ילדה. והיא הייתה צריכה להכיל דברים שלא היה לה כוחות ומשאבים להכיל אותם, דברים רגשיים. והדרך שלה להתגבר על האירוע, אם לא להכיל אותו, הייתה לדלג מעליו. הלאה, מדלגים. ולוותר על ההתמודדות הרגשית. ועד היום, הדפוס הזה מלווה אותה, היא מוותרת על ההתמודדות הרגשית, אבל זה כבר הפך לדפוס. אז זה נצרב, עכשיו זה דפוס.
נכון.
אני לא שומעת אותך רק רגע באוזניות.
הנה. אני כן מנסה בשנים האחרונות להכיר גם בקיומו של העצב. ואני חושבת שאני שנים לא הייתי מוכנה לקבל אותו על עצמי, כי אני חושבת שחששתי שאם אני אתן לעצמי לרדת לבור, אני לא אעלה ממנו.
אני חושב שקיבלת אותו במנות שהיו לא מותאמות בילדותך, לא יכלת להכיל את זה.
אבל אני לא זוכרת את זה ככה בכלל, שתדעו לכם, זוכרת ילדות סבבה.
ברור, כי זה חלק מהמנגנון של ההדחקה ושל ההישרדות.
אבל אני גם נורא בעד הדחקה.
גם אני בעד הדחקה.
זוכרת שלפני כמה שנים קראתי איזו כתבה על איזו חיילת שעברה התעללות מינית בצבא. וקראתי שכבר וטיפול, והיא לא רוצה ללכת לטיפול, וכולם בהיסטריה, ואני זוכרת שאמרתי עצמי,
תניחו לה,
אולי היא רגע רוצה לדמיין שזה לא קרה,
כן.
למה ישר הכל צריך להיות, אז אני מבינה, אומרים כי אחר כך, את יודעת, פוסט טראומה וזה, וצריך לטפל, אני לא אשת מקצוע, אבל אני, לי, רק, אני יכולה לדבר רק בשם עצמי, היכולת להדחיק, היו הרבה מאוד שנים, שזה מאוד עזר לי, נכון, יש מחיר רגשי, כי מי שלא נוגע בעומק, גם לא מגיע לפסגות. אני עד היום, תדעו לכם, כשיש לי עוגמות נפש, מקצועיות בעיקר, תודה לאל, לא בחיים האישיים, במקום לתת לעצמי להתרסק מזה, אני משכנעת עצמי שלא באמת רציתי את זה. יותר קל לי לא לרצות.
הנה לכם מנגנון. אבל אני חושבת שיהיה מי שיגיד שזה חולה. אני חושבת שזה משהו בריא כדי להמשיך הלאה. וזה לא שאת לא מתמודדת ואת אומרת, זה בסה.
לא, ברור.
ואז את אומרת לעצמך, מה אני צריכה לעשות כדי ללכת ולהמשיך הלאה ולא לשקוע בעצר.
כי אני לא יכולה להיות שם. אני אומרת לך, אני פשוט לא רוצה להיות אמא שלי. אני לא רוצה לסבול. אני ממש לא. גם רחמים עצמיים, נגיד, זו תכונה שאני לא יכולה לעשות אותה. אני לא יכולה, נראה לי שהכי מעליב זה לרחם על מישהו. עכשיו, באמת, לפעמים צריך לרחם על מישהו, מה לעשות? נורא קשה לי.
אני בזמן האחרון משתמשת יותר במילה חמלה, אתה יודע? גם כשאני מדברת עם הורים.
מילה פופולרית.
לרחם גם אני לא אוהבת, לא מרחמים על ילדים. כל מיני דברים אחרים, אמפתיה ושימת לב וזה, אבל לא רחמים,
תדעי לך, שאני זוכרת אירוע עם ביתי הצעירה, שהיה לה תקופה בבית ספר שהיו לה קשיים חברתיים. וקשיים חברתיים אצל חילונים מתבטאים בשלושה חגים בשנה. יום העצמאות, ל"ג בעומר ויום כיפור. כי אז חבורות מסתובבות, ואז נכון. אתה יודע בדיוק איפה המקום שלך. כן הזמינו אותך לישון אצל מישהו אחרי ל"ג בעומר או לא הזמינו אותך. כן אמרו לך איפה מסתובבים ביום עצמאות או לא אמרו לך. בקיצור, אז יום עצמאות כזה, היא חזרה יותר מוקדם מהרגיל. כי נידו אותה. וישבה, ואני רצתי מחברים להיות איתה, וישבתי בסלון, ישבה מול הטלוויזיה, ואני רק ישבתי על הספה והסתכלתי עליה, ופתאום היא הסתובבה אליי, באמת, היא הייתה בכיתה ג' או ד', וסתכלה וצעקה עליי, אל תרחמי עליי! ככה.
וואה.
הבת של אמא שלה.
כן, אבל היא צדקה.
כן.
היא צדקה, רחמים עצמיים, זה לא מוביל לכלום.
כי את יודעת למה? כי רחמים בעצם, כשאני מרחמת על מישהו, זה כמו קבצן שאני אתן לו שנקל, זה בעצם כי אני יודעת שהוא לא יכול לדאוג לעצמו.
כנראה.
אני יודעת שהוא לא יכול להשיג את זה לבד. ולכן אני לא רוצה לרחם על ילדים.
יודעת שבתיאטרון, במלאכת המשחק, זו מלאכה, יש ביטוי שבאנגלית נקרא self-indulgence, זאת אומרת, הדמות, אסור לה אף פעם, אני זוכרת בית ספר משחק, היום אומרים לי, את מרחמת על עצמך. הדמות תמיד פועלת. היא פועלת. הרגש הוא תוצאה של הפעולה. ברגע שאתה נמרח על הרגש, אז נהיה self-indulgence, הרחמים העצמיים האלה, וזה משחק רע.
מעניין.
זה נורא מעניין, נכון?
מעניין, מאוד. תגידי, נשבר לך פעם הלב?
מאהבה?
ממשהו.
כשהבת שלך חזרה וידעת שנידו אותה, נשבר לך הלב לראות אותה?
כן, זה כואב, תשמעו, בכלל אני גיליתי גם, אני לא יודעת, אתם יודעים יותר טוב, יש הרבה דברים בילדות של הילדים שלך שמחזירים אותך, ואיכשהו תמיד בדברים מראים. אתה לא אומר, אוי, גם לי היה נורא כיף שהייתי בגילה. לא, אתה אומר, אוי, נכון, גם אותי לא רצו, אוי, נכון. ואז כואב לך, אתה אומר כאילו כואב על הילד, אבל אתה בוכה עוד פעם על הילד שאתה היית.
נכון.
בסוף הילדים הם גם איזה תירוץ שאנו להסתכל עם עצמנו. אם נשבר לי ממש הלב, אני לא כל כך נותנת לעצמי להגיע למקומות האלה. זה רגעים, אבל...
תראי,
יש לי את השואה.
את לא מסתכנת, הספיק לך.
יש לי את השואה כמשהו הכי גרוע שיכול לקרות. אז כשאתה שם כל דבר מול זה, אז מה עכשיו? אז מה? זה עוד תפקיד.
יאללה, קדימה, נו.
כמה? בסדר, בסה, בסה. אבל אני אומרת עוד פעם, הדבר הזה, אני בעיקר אילפתי את עצמי, ואולי זה חבל, בפשוט לא לרצות. אני זוכרת את עצמי, אתם יודעים, בתקופה שלא היה סלולרים, היה משיבונים. נגיד היה איזה בחור שרציתי אותו. אז הייתי יוצאת מהבית רק כשאני לא יוצאת עצמי, מחכה לטלפון. כי אז הייתי מודה שאני נורא רוצה משהו שאני לא מקבלת. ולא יכולתי להתמודד עם זה. אז הייתי יוצאת מהבית, כאילו, אם הוא יתקשר, אני לא בבית. זה לא ש...
ואם הוא לא יתקשר, אני גם לא בבית.
אני לא יודעת.
לסבול את זה
אני
בדיוק.
לא יודעת. כן. עכשיו, יש אצל חנוך לוין איזה, נדמה לי שזה באורזי מזוודות, שהבת אומרת לאמא, רוצה, 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 והאמא אומרת לה, יהיה, יהיה, יהיה. בגלל שזה חנוך לוין, אתה יודע שלא יהיה. לא יהיה. ולרצות, זה חולשה.
כמו תקווה.
כמו תקווה, כן. כי אתה אומר, אל תרצי, כל מה שאת רוצה לא קורה. עדיף שלא תרצי, ואז מה שיגיע זה סבבה. אני כל הזמן נע בין הדבר הזה, אבל כן. יש מחיר ללרצות. יש מחיר.
נכון.
כן.
יש גם מחיר בלא, בהנמחת ציפיות. כמו כן, שאמרת מקודם, אם אתה לא יורד למטה, למטה.
אבל אז אתה לא נשבר לך הלב.
אבל אז גם לא נשבר לך הלב, ואז, כן, אני חושבת שהיה... היו... תשמעו, אני בן אדם בסך הכל עם נטייה די חולנית לראות את הטוב, אני מאמינה, אני נורא אוהבת בני אדם. זה המרידה שלי באמא שלי. יש לחצי מהעיר מפתחות לבית שלי.
אני חושבת שגם להיות מצחיקה זה מלאהוב בני אדם. להצחיק אותם.
כן, אבל...
זה גם עבורך, אבל...
זה לא התחיל לא? מפה. זה לא. נורא מעניין המסלול שעשיתי את זה, מפני שזה התחיל כי זה היה הטיקט שלי. באמת, לא הייתה לי ברירה. תקשיבי, מיכל, הייתי ילדה ג'ינג'ית, שמנה, פלטה, משקפיים, חזייה בגיל 9. הייתי בגודל שלי היום כבר, לא, באמת, מחזור בגיל 10.5, זוועת אלוהים. לא היה איך. הייתי חייבת להשתייך, הייתי חייבת להתקבל, ולהצחיק זה תמיד טוב. אז הייתי מאוד כפייתית, היום אני מבינה את המתנה הזאת. אני מבינה אותה.
שוב, אז זה גם היה הישרדותי.
כן, אבל אני חושבת שפה אני לא ממציאה משהו. זאת אומרת, לא כל ילד, תשמעו, זה קקה להיות ילד, בואו, אני לא יודעת מה אתם חושבים, זה בעיניי זה ממש לא כיף. אני זוכרת שגם שהילדות שלי היו קטנות, הסתכלתי, אמרתי, זה בס עליהם.
יש להם חיים מאוד קשים
לילד. נורא קשה, תמיד.
אני מסתכל אחרת.
אך, יש כאלה ש...
אתה לא רואה את זה ככה?
יש כאלה שחושבים, מה, אין להם אחריות.
לא, יש להם.
תמיד מישהו יושב לך על הראש.
מעליבים אותם, משפילים אותם, לא נותנים להם שמנה, טיפשה, אמא שלך טומטמת, את לא תגיע, את עצלנית, את כזה. ילדים שומעים דברים מאוד קשים, צריכים להתגבר עליהם כל הזמן.
נכון, לא פשוט, אבל עדיין, אני לפחות, שאני מסתכל על הילדים שלי, הם לא ילדים קטנים, אבל 13, 16, 19, אז כשאני הסתכלתי להם כשהם היו קטנים, אמרתי, וואו, איזה כיף להם.
אתה טועה.
אני גם חושבת שאתה טועה.
כן?
כן.
אני חושב שאם נשאל אותם, הם גם יגידו שאלה.
זה בדיוק כמו שהיא הייתה בטוחה שאתה לה ילדות טובה. אני אומרת לך, החיים של ילדים הם חיים מאוד קשים.
תמיד, גם כשהמשפחה, הכל בסדר. Somebody is always bossing you around.
אם הילדים שלי יגידו לי שלא הייתה להם ילדות טובה, הם בבעיה רצינית.
לא.
עצם הילדות.
לא, זה לא המשפט הנכון.
נכון, לא.
זה לא המשפט הנכון.
עצם החיים זה לא דבר קל. בסדר, זה לא סיפור. אבל בילדות, אבל אני אומר לכם עוד פעם, אני די בטוח שהילדים שלי, גם מבחינת החוויה העצמית שלהם, כמובן שיש להם את הדברים שהם התמודדו איתם ודברים כאלה. אני חושב שסך הכל הייתה להם, ויש להם ילדות.
אני חושבת שגם הבנות שלי יגידו את זה, נראה לפחות לפי מה שהן אומרות שהן חושבות שהיינו, שאנחנו הורים טובים, הם אוהבים את הזוגיות שלנו. אני חושבת ש... אבל עדיין, בסדר, כמו שאתה אומר, החיים זה מסע. אני מתייחסת אליי לפחות, שוב, אני ממש חשוב להגיד שזה רק אני, זה הקלפים שקיבלתי, עם זה אני צריכה לשחק. אני חושבת שהוצאתי מהם את המקסימום. אני מכירה מלא אנשים שהיו במצב הרבה יותר גרוע משלי. ואני כן זוכרת ששאלתי את אחי פעם, באחד הפעמים שהיינו אצל אמא שלי, אמרתי לו, אחרי שהייתה סיעודית, אמרתי לו, תגיד, מיקי, איזה אנשים היינו אם זאת הייתה אמא שלנו? האישה הרכה הזאת, המחייכת, המלטפת. והאם היינו רוצים שזה אחרת, כי אז אני לא הייתי נהיית אני, ואז זה נורא...
נכון.
אז מה, נצטער על החיים שלנו, הם מה שעשו אותנו אנחנו.
אין מה להצטער.
אז אין מה להצטער, זה מה שזה היה. ואני מקווה שהילדות שלי שמחות שהם נולדו, אני יודעת יותר מזה.
והם יכולות להגיד נכון להיום, הייתה לי ילדות טובה, הם הורים טובים, נכון?
כן, תשמעי, קודם כל היו להם הורים בריאים בנפשם, זה שפה ושם חריקות, בסדר, יש לכולם.
כן, יש לכולם.
יש לכולם.
אני מדמה לעצמי עכשיו דימויים, דלת חורקת.
בדיוק, נו, בסדר.
דלתות מסתובבות, כל הסיפורים שאנחנו מכירים.
מבחינתי, אני חושב שאמרת את זה, שעם הקלפים שקיבלת, שיחקת בצורה מצוינת.
תודה רבה.
זה הסיכום שלי.
איך, אני לא כל כך יודעת קלפים, אבל בפוקר יש משהו שלוקח את כל הבית או משהו כזה, אז זה מה שעוד
יעשת. היא לא נסרקה מהמשחק, ההפך, היא שיחקה כמו שצריך, זכתה להערכת השחקנים האחרים, וגם הרוויחה כמה דברים.
ועובדה שהגיעה אלינו, שהתעניינו בכל האחרים יהיו מעוניינים גם.
היא שאלתי אותך אם קראת משהו, אם את יודעת, אמרת לי לא, אמרתי לה, טוב, תקשיבי, יש שם תיק. אמרתי לי, אז כן, אז אני רוצה.
כן. אז אני רוצה לסיים בזה שאני מודה לך מאוד. אנחנו, אני בשם שרון יגיד את שלו. זה היה מעניין, זה היה שמח ועצוב. זה היה טרגי קומדי.
זה היה החיים, כמו תמיד.
זה היה החיים.
רשמתי לי כדי שאני לא יודע. אודיה.
יפה, כל הכבוד.
תודה רבה שהייתי.
תודה רבה לכם.
תודה, אודיה.
שפו על העבודה שלכם, אתם צדיקים אתם. חיי, איך יש לך סבלנות את כל ההורים האלה והילדים האלה? איף.
כמה שיותר, שיבואו כמה שיותר. נכון?
כדאי לכם.
עכשיו אני מדמה אותך, רוכבת על האופניים בתל אביב, וכל השיחה הזאת שלנו מהדהדת לך ככה בראש ומעלה דברים.
אני כבר באתי לכם עם המסקנות. אני חושבת שאם הייתם פוגשים אותי בשלב התהיות, אז כל דקה היינו עוצרים עם טישויים, אז אולי זה טוב דווקא עכשיו.
המשך יום נפלא לך.
תודה רבה לכם.
תודה, מיכל דליות.
תודה, שרון.
מי שרוצה לשמוע, אז כל הפרקים שלנו בספוטיפיי ובגוגל ובכל מיני פלטפורמות, וגם מוזמן לכתוב לנו, ואנחנו כמובן נשיב באתרים שלנו, בכל איפה, ברשתות,
איפה שאנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים, דואגים להימצא.
שיהיה יום טוב, המשך יום טוב לכולם.
תודה.